התחיל רבי נחמן ברסלב איתנו מההתחלה ואמר לנו, דעו לכם שיש שני סוגים של כבוד בעולם הזה. יש כבוד שנקרא כבוד מלכים ויש כבוד שנקרא כבוד אלוקים. כבוד מלכים זה כבוד שאדם זוכר בו בעולם הזה על סמך הכוח שלו, הכישרונות שלו, היכולת שלו להוציא לפועל וכן הלאה, וזה כבוד מסוים. הכבוד הזה לעולם, אומר רבנו, יהיה אליו משהו שיהיה קשור בו כל הזמן, וזה אנשים שיחלקו על מי שמקבל את הכבוד הזה ויערמו על הכבוד הזה ויגידו מי הוא זה ואיזה הוא שמגיע לו הכבוד הזה וכן הלאה. הוא אומר, יש עוד סוג של כבוד שנקרא כבוד אלוקים. כבוד אלוקים זה כבוד שאדם לא זכה בו בגלל שהוא הכי יפה או הכי עשיר. הוא זכה בו בגלל שמשהו הושפע עליו ויש לו יכולות מסוימות שאין לאנשים אחרים. לא יכולות לקרוא עתידות. יש לו יכולות התמודדות מסוג שונה. אדם כזה, הכבוד הזה, אומר רבנו, הוא מגיע רק למי שבורח מהכבוד. מי שלא רוצה כבוד. הכבוד ההוא של המלכים בא ממקום אחר לגמרי, ממי שרודף אחרי הכבוד. דוגמה שאני תמיד נותן, יום אחד איזה מישהו רצה לעבוד במפעל, אז הוא ביום הראשון, הוא בא לרעיון עבודה, אמרו לו, טוב, במחסן יש לנו מקום. במחורת נתנו לו סרבל כחול, והוא התחיל להעביר ארגזים מפה לפה, מפה לשם, משם לפה. אחת וחצי הגיע איזה מישהו עם משקפי שמש, סיגריה, ישנית הסיגריה, שאל כמה שאלות, נכנס למזגן, אחרי רבע שעה יצא, שואל הפועל החדש, מי זה הבן אדם הזה? אמרו לו, לא, זה המנהל של המחסן. אז הוא אמר, אוקיי, בסדר, אני יודע פה מה אני רוצה להיות. במחורת, הפועל הזה מגיע ב-11 עם חליפה, עם סיגריה, משקפי שמש, נותן, שואל כמה שאלות, נכנס למזגן, ומעיפים אותו. תוך רגע אחד מפטרים אותו. והוא שואל אותם, אבל לא מבין, מה, תסתכלו עליי, אני הרבה יותר מתאים להיות מנהל מחסן מאשר להיות פועל. האדם הזה נדיר שהוא בסוף יהיה מנהל המחסן. את מי היינו רוצים שיהיה מנהל המחסן שלנו? אני אגיד לכם את מי. את מי שהמחסן זה חייב. זה שהוא בא בבוקר והוא אוהב את המחסן, הוא אוהב אותו. אתם מכירים, אני זוכרים מהצבא את המחסנאים, או את, נגיד, את האפסנאים האלה, שהם יודעים כל הרגז מה יש בו, יש להם את הערכת קפה שלהם במחסן, והמחסן זה החיים שלהם. כשאתה יושב למעלה בהנהלה, אתה אומר, טוב, מי אני רוצה שינהל את המחסן? דבר האחרון שתרצה זה מישהו שכל מה שהוא רוצה זה בסך הכל להחליף אותך, זאת אומרת, זה רק הוא מתקדם לכיוון של להחליף אותך. אתם מכירים ישראלים, נכון? אתה לוקח אותו לעבוד אצלך בתור שוטף כלים במסעדה, ואחרי שבוע ששוטף כלים הוא קורא לך ואומר לך, תשמע, אני רוצה לדבר איתך בצד. הוא לוקח אותך הציד, אתה אומר לו כן, אומר לך, טוב, אני רוצה להיכנס שותף 50%. אתה אומר לו, אבל מותק, אתה שוטף אצלי כלים שבוע, אז הוא אומר, אתה לא נותן לי, אז אני פותח ממולך. זה ישראלים, נכון? מישהו באמת נמצא בתוך המקום שלו ואוהב את המקום שלו, הוא בורח מהכבוד, הוא לא פה בשביל להיות המנהל, הוא פה כי הוא אוהב את הדבר הזה. הוא בדרך כלל מי שירצו להציע לו עמדה ניהולית. מי שבורח מהכבוד, אז כבוד הכבוד האלוקי רודף אחריו. ומי שרודף אחרי הכבוד, מקסימום שיכול לזכות לכבוד מלכים. אומר רבנו, שיחלקו עליו, יהיה לו בעיות ועניינים, הוא צריך צבא חזק ואנשים ואינטריגות. אומר רבנו, דעו לכם, צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. זאת אומרת שהאדם בשורש שלו, אם הוא רוצה חיים טובים, הוא צריך לברוח מהכבוד. הוא צריך לברוח מהתמנות. הוא צריך לברוח מהמקום, מהרדיפה שלו ללכת להגיד לאנשים אחרים מה לעשות. תדע לך, אומר רבנו, אם אתה, יש בך את היכולת להגיד לאנשים אחרים מה לעשות, ואתה מספיק חזק, אז אתה תגיע לשם, לבד. יעלו אותך למקום הזה יום אחד. ואם לא, לא. הוא אומר, עכשיו, אתם רוצים להגיע למקום הזה? להגיע למקום הזה שבו, זה אומר, זה אי אפשר אלא על ידי תשובה. ולזכות לכבוד הזה אי אפשר אלא על ידי תשובה. ומהי התשובה? כשנשמע ביזיונו, ידום וישתוק. דיברנו שבוע שעבר על הדבר הזה. מה זה ביזיון? זה כל מה שמפריע לי בחיים לעבור מנקודה א' לנקודה ב' בדרך הקצרה ביותר. אני מכניס את הכיס ומוציא 10 שקלים במקום 5 שקלים, זה ביזיון. אני נכנסתי לאוטו ויש פקק, זה ביזיון. האוטו לא מתניע, זה ביזיון. אני באתי הביתה וחשבתי שאת תחייכי אליי ולא חייכת אליי, זה ביזיון. תכננתי שיהיה לנו את הערב הכי נעים בעולם, ואת קמת על צד שמאל, ולא יודע, היום בבית צפות שש, זה ביזיון, זה לא טוב. עכשיו אחד מהשניים. או שאני מתרעם על זה, מצטער על זה, ומתעצבן על זה, ומוצא אשמים, וישר עכשיו אני יורה על האשמים במצב, או שאני בולע את זה. מה מבדיל בין זה וממשיך לתפקד גם כשהמציאות היא נגיד. מה בעצם מה ההבדל? מה שמופעל בפעם הראשונה, מה שמופעל בסיטואציה הראשונה, מה שמופעל בסיטואציה השנייה? אגו. בסיטואציה הראשונה מה שמופעל זה בעצם אני המלוך שלי, פשט המלוכה שלי, אני מלך ואני לא מוכן בשום פנים באופן שהמציאות לא תתנהג לפי איך שאני רוצה. אנחנו יודעים שזה לא עובד, כי המציאות יש לה רצונות משל עצמה, וגם כשאני מאוד 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 רוצה שהמציאות תתנהג בצורה מסוימת, יש מצב שהיא לא תתנהג ככה. אני יצאתי מהבית ולקחתי מספיק זמן ספר להגיע בזמן לפגישה, וגם לקחתי קצת איזה רבע שעה מקדם פאניקה, ומה לעשות? מישהו בדרך פורק סחורה, ואני או נתקע לו האוטו, או יש תאונה בכביש ירושלים תל אביב, מה אני יכול לעשות? אני יכול להתעצבן, לדפוק את הראש, לירוק דם. זה נובע מתוך זה שאני לא מוכן בשום פנים ואופן להשלים עם המציאות, או כמו שאני קורא לזה, עם הקדוש ברוך הוא, עם ההחלטות שלו. לא מוכן, הקדוש ברוך הוא, אתה עשית משהו שמנוגד אליי, ואיך זה יכול להיות שלא התייעצת איתי? ועוד יותר מזה אני אגיד, יש לי את כל הרשות לכעוס עכשיו מאוד מאוד. תגיד, על מי אתה כועס? מי זה מה זה משנה? מי שעכשיו יבוא. העצבים שאופפים אותי כל היום יש להם שורש, יש להם נבט, הם נבטו מאיזשהו מקום. מאיפה הם נבטו? במהלך התקופה האחרונה של החיים שלי היו כמה דברים שהתנגשו, התנגשות חזיתית. אני, הרצונות הפרטיים שלי והמציאות. אני המלוך שלי. מצד שני, יש את המקום שבו אני לומד לאט לאט להוריד את הכבוד שלי ולהרבות בכבוד המקום. זאת אומרת, לתת למציאות את הכבוד שלה. ולא כל הזמן להתייחס אליה כאילו היא עכשיו באה להרוס לי את התוכניות. לתת למציאות את, ה, את, ה, את, ה, את הכוח שלה, זאת אומרת לתת לה את הכבוד שלה למציאות, אומר בהכרח שאני כל הזמן, כל החיים שלי, כל רגע נתון, אני עסוק בעצם להזכיר לעצמי שוואלה, אני לא המלך של העולם הזה. זה הדבר הכי פשוט שבעולם. אני לא המלך של העולם. תגידו, טוב, כל אחד יודע את זה בתוך הלב. אז אם ככה, מאיפה הכעס? הכעס הוא תוצר ישיר. אין שום דבר אחר מלבד מה שאני אומר לכם עכשיו. כעס הוא תוצר ישיר של שני סוגים של מציאות שמתנגשות אחת בשנייה. המציאות האמיתית, העולם הזה. בלי פנטזיות ובלי חלומות ובלי דמיונות. כשהיא מתנגשת עם הפנטזיה שלי, עם מה שאני הייתי רוצה שיהיה. עכשיו, כשיש נקודת התקה בין מה שאני הייתי רוצה לבין מה שהמציאות רוצה לעצמה בלי להתייעץ איתי, נוצר כעס. אני לא מוכן לסבול את זה. במקרים הטובים, יש על מי לצעוק. לא הכי גרועים בעולם, יש על מי לצעוק. זה את אשמה בהכל. למה את אשמה? לא יודע, איחרנו לסרט, את תמיד, את לא, ולמה, ולמה את לא רוצה, והבטחת לי או לא הבטחת לי, וכן הלאה, ו... או... זה יום ניסויים שלנו, ושכחת. וכן הלאה. מה? איזה סתם מבאס. מבאס. מזל שיש על מי לחוס. כי... יש מצבים שאין על מי לחוש. סתם ככה שום דבר פשוט לא מצליח. אומר רבנו, דעו לכם שזאת הנקודה העיקרית בחיים. ובעיקר באלול. עכשיו הסברתי את כל המהלך שרבנו מסביר שמסתתר מאחורי זה. להסביר הכל מחדש יהיה לי קצת קשה, אבל אני אגיד לכם את זה בקצרה מאוד מאוד. אני רוצה תוך שעה אחת להספיק עוד איזה חתיכה. רבנו אומר שוואו. טוב, רבנו אומר ככה, למעלה, 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 מעל הכל, הספירה העליונה ביותר נקראת כתר, והכתר, הכוח שלו מקבל משם קדוש. השם הקדוש שהכתר בעצם ניזון ממנו, כמובן שזה הכל, תחשבו לבד, תשלימו פערים לבד, זה שם אהיה, אהיה. כי ככל שאתה יורד למטה יותר בספירות, בואו נתחיל מההתחלה. למעלה הראש, זאת החוכמה והבינה. מעל הראש יש כתר. אחר כך זה יורד כתר, חוכמה, בינה, שני השכלים של הימני והשמאלי. אחר כך זה יורד למטה, לדעת שנמצאת בגרון, זה הדיבור שלנו. אחר כך יש לנו את חסד, גבורה, תפארת, זה הגוף. נצח ועוד זה הרגליים. יסוד זה איבר שמעביר שפע בין הגבר לאישה, והאישה היא המלכות, 10 ספירות שלמות, כמו מראה שמראה את הכל, מתקבל אצלה הכל הכל הכל. עכשיו אומר רבנו, למעלה, משם נובע הכוח. כשהוא יורד למטה, הוא צריך לקבל עכשיו את ההשפעה של הכוחות שהוא עובר דרכם, כדי שדבר יקרה. האבא, שהוא החוכמה, הוא יוצר את הניצוץ הראשוני. אבל הוא לא יודע מה לעשות איתו מלבד להעביר אותו אל הבינה. הבינה יודעת לקחת אותו ולצייר אותו עכשיו בצורת הוולד. וכשהיא יולדת אותו הבינה, אז נוצר משולש של חסד, של חוכמה, בינה ודעת, זה ראשי תיבות חב"ד, דרך אגב, חסד, חוכמה, בינה, דעת, שאז זה בעצם המשולש, אבא, אמא וילד. אבל גם ברעיון זה ככה. הרעיון הוא התחלתו זה איסוף נתונים, ניצוץ. אחרי שנגמר ניצוץ צריך לעשות תוכנית עסקית, להוריד את הכל עוד מדרגה אחת לעולם הזה, מהפנטזיה אל המציאות, והשלבים הקשים ביותר, רובנו שם נפלים דרך אגב. לרובנו יש רעיונות נפלאים, הבעיה היא תמיד להפוך את זה מכוח אל הפועל, ממצב, מהיה לקיים, להוויה, שזה קורה. זה קורה כל הזמן בתוך המוח שלנו בלי הפסקה. הכתר מקבל שם ההיה. משם בעצם הכל אפשרי. אני עתיד להיות, אומר הזוהר. אני זמין למעבר, אני עתיד להיות. מה שמפתיע, והיום נדבר על זה, שרבנו אומר, זה אף פעם לא נגמר. כי בעצם, אתה אף פעם לא תהיה באמת. אתה אף פעם לא תהיה באמת. אתה צריך לאחוז במידת התשובה תמיד. אתה לא יכול להגיע למצב שבו אתה אומר, כבר חזרתי בתשובה וזה נגמר. יום אחד הגעתי לבית של חברים, ישבתי שם והבן שלהם, חילונים, היא חזרה בתשובה, והבן שלהם בא אליי ככה בריצה ואמר לי, הראה לי כיפה. אז הוא אמר לי, כיפה של ננח כזאת, אז הוא אמר לי, אתה רואה את זה? אמרתי לו, מה זה? אז הוא אומר לי, אני חוזר בתשובה. אמרתי לו, הוא היה בגן, הוא היה בגן, גן חובה. אני חוזר בתשובה, אמר לי. אמרתי לו, גם אני? אז הוא אמר לי, תגיד, אתה כבר גמרת עם ה... אז אמרתי לו, אמא, אז אמרתי לו, מאמי, זה לא נגמר, אף פעם זה לא נגמר, זה כל הזמן מחדש, כל יום, כל רגע. זאת אומרת שהדבר הזה שנשמע בזיין אדום וישתוק, אם רבנו תראו באיזה חן הוא עושה את זה, הוא אומר לנו, אתם רוצים לדעת מה זה תשובה? מה אתה חושב? תשימו קליפה ויצאתם ידי חובתכם? זה הבדיחה הכי גדולה בעולם. אתם צריכים להבין שזה בפנימיות של הפנימיות של הדברים, זה לקנות לאורך הזמן בעבודה מאוד קשה, עבודה פנימית מאוד קשה, לקנות הרמוניה עם המציאות, לקנות איזשהו סוג של השלמה עם העולם שאני חי סביבו. רבנו אומר, במקום אחר הוא אומר, לכל דבר בעולם יש לב. אז דיברנו על זה קצת, על זה שאני לפעמים מבקש סליחה מהאוטו, שאני מתלהב מאיזה מכונית, כי לכל דבר בעולם יש לב. זה לא הלב של המכונית שלי, זה הלב שלי שיש לי למכונית שלי, לחפצים שתחת רשותי, לאנשים שבקשר איתי, וכן הלאה. זאת אומרת שאיזשהו סוג של הרמוניה שלאט לאט לאורך השנים בעבודה הזאת, המסוימת של תורה ו', יש כמו 420 תורות, תבינו. אז בעבודה הספציפית של תורה ו', זה היכולת לקנות בעצם איזשהו סוג של, אנחנו אומרים זורם, אני זורם. אני זורם כל זמן שהכל סבבה. אבל בשנייה שמשהו מפריע לי, אז אני, גם הזרמן הכי גדול בעולם הוא מפסיק לזרום. בואו נגיד ככה, הכל סבבה, הכל זורם, אבל אין מה לאשן. אז לא נעים להיות במחיצתו. אתם מכירים את האנשים האלה? שהם זורמים, חבל על הזמן. כן. אתם יודעים, זה לא כל כך פשוט. היכולת של הזרימה בעצם, של הדבר הזה, של אני בין בטיב ובין באקו, בין בטוב בין ברע, זה תיכולת של אהיה, של תקווה. אני עתיד להיות. אני לא עכשיו, אבל אני עכשיו עתיד להיות. בכל רגע נתון אני מחזיק את מה? את הכתר. מה הבעיה עם אהיה? הבעיה עם אהיה זה שאם אתה בהסתרת פנים, אם אנחנו בהסתרת פנים לאהיה, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את אהיה ואנחנו נקרא לו תקווה, הניצוץ הראשוני של התקווה, שאף על פי שעכשיו אני שום דבר, אני לא הצלחתי להגיע למה שאני באמת רוצה, ועוד יותר גרוע מזה, אני אפילו לא יודע מה אני רוצה. אני, אם קראתם את מדריך הטרמפיסט, שדאגלס אדאמס, אז יש שם באיזושהי סיטואציה שם הם מתכנסים, הישויות העליונות מתכנסות והם יש להם מחשב שעבדו על הבנייה שלו 5 מיליון שנה, משהו כזה, ולמחשב הזה קוראים הרהור עמוק. ואז הם אומרים לו, הם מפנים אליו את השאלה האולטימטיבית, ואומרים לו, הוי מחשב קדוש, אנחנו רוצים לדעת את התשובה להכל. אז הוא אומר להם, מה זה הכל? אז הם אומרים לו, החיים, היקום, וכל השאר. אז הוא אומר להם, טוב, אני מוכן לתת לכם את התשובה. אבל זה ייקח לי 7 מיליון שנה. ואז הוא נרדם, ואז הם עוברים לזה שאחרי 7 מיליון שנה, הצאצאים של הצאצאים של הצאצאים של הצאצאים, היום הגדול. ואז היום הגדול מגיע וכל העולם רואה וכל היקום רואה והמחשב מתעורר משנתו אחרי 7 מיליון שנה. ואז הוא אומר לה, אתם מוכנים? או מה התשובה לחיים, היקום וכל השאר? ואז הוא ככה מתכונן, כולם מתכוננים, מתכוננים, ואז הוא אומר להם, אבל אני לא חושב שכל כך תאהבו את התשובה. אמרו לו, אף על פי כן, מחכים כל כך הרבה שנים, תן את התשובה. וכן הלאה, ואז הוא אומר להם, התשובה היא 42. ואז הם אומרים לו, מה 42? אז הוא אומר, זהו, שזאת הייתה הבעיה שלכם. שאתם לא, הבעיה שלכם זה לא התשובה, הבעיה היא שאתם לא יודעים את השאלה. אמרו לו, את השאלה אפשר לקבל? אז הוא אמר להם, בשביל זה, אני צריך לבנות מחשב יותר חזק ממני, זה ייקח לי עוד 5 מיליון שנה, ואותו תשאלו. זאת אומרת, עיקר הבעיה אצלנו, וזה מאוד נכון, עיקר הבעיה אצלנו זה לא התשובה, עיקר הבעיה שלנו זה, מה באמת השאלה שמטרידה אותי כל כך? אני מנסה לשים עליה כל מיני דברים מדי פעם, אבל אני לא ממש מצליח. מה השאלה בעצם? שמטרידה אותי כל הזמן, שאני מנסה למלות אותה עם הרבה מאוד תשובות, אבל אחרי שהתשובה, ההתלהבות מהתשובה העכשווית עוברת, אני נשאר עוד פעם, וזה לא מילא אותי. זה היה פעם אישה, או נגיד, כאילו, אתם יודעים, זה היה פעם בן זוג, או אהבה, בת זוג, זה היה, אחר כך היה כסף, ואחר כך זה היה אולי כבוד, ואחר כך זה היה הנהגה, והרבה מאוד שלבים כל אחד מאיתנו עבר בניסיון למלות, אולי אפילו חלקנו אולי הלכנו לנסות ליצור דברים, אבל, ותמיד משהו שם לא מסופק נשאר בסוף, גם אחרי המתוק ביותר, משהו שם לא סגור, שאלה, אנחנו פשוט לא יודעים אותה. בא רבנו ואומר ככה, כשאתם בהסתרת פנים יהיה, שאתם מאבדים את הניצוץ של התקווה, עכשיו מה שיקרה זה שאתם מסתובבים עם הגב. אמרתי לכם, אני יכול להביא לכם שיעור ככה, והכל יהיה בסדר, אתם תשמעו אותי. מה הבעיה? הבעיה היא שזה בתקשורת. הדבר הזה קוראים זיווג חור בפנים. אנחנו עכשיו נמצאים במצב של זיווג פנים בפנים. אבל יש מצב שפתאום אני אהיה, אני באחור בפנים, אני מסתובב. מה הבעיה אם אהיה? כשאהיה מסתובב, אז הוא נשבר. כי לא דומה מי שמדבר אליי עם הפנים למי שמדבר אליי עם הגב. אז מה שנוצר זה איזשהו שבר בתקשורת. השבר בתקשורת על פי תורת הקבלה מקבל שבר פשוט כפול 3 רבוע. אל תשאלו אותי למה זה חוק. והיה הופך להיות א', א', ה', א', ה', י', א', ה', י', ה'. באחוריים יש פנים כוח מסוים, יש אחור כוח מסוים. בפנים, שאתה איתו פנים אל פנים, אתה מקבל את היה ואתה מקבל תקווה בתוך הלב. כשאתה מסתובב אליו אחורה, תקווה אין. מה יש? התקווה שבורה. א', א', ה', א', י', א', י', ה'. אם אתם תחברו את האותיות, יצא לכם 44, גימטריה דם. מה זה דם? דם זה השפיכות דמים שאנחנו חווים כל הזמן. שפיכות הדמים זה הביזיונות. הביזיונות האלה זה כמו שפיכות דמים. זה כאילו מישהו הרג אותי עכשיו. זה מישהו פצע אותי עכשיו, ממש. מי פוצע אותי? המציאות פוצעת אותי. אני חשבתי שיש לי אהבה, ופתאום התברר שזה בכלל היה ביזנס. אני חשבתי שאנחנו החברים הכי טובים בעולם, פתאום התברר שניצלת אותי כל השנים, בעצם. השבר הוא לא שבר של אכזבה. השבר הוא שבר של ממש שפיכות דמים. עכשיו המציאות היא מתחילה להכאיב לי כל הזמן, והלב שלי שוטט דם. למה? זה אני עשיתי את זה. אני הפכתי את התקווה שלי לדם. הרבנו ואומר, אתה צריך להפוך דם לדום. איך דם לדום? על ידי שאתה תשתוק כשיבוא הביזיון, אתה תוריד את הראש ואתה תעבוד עכשיו באהיה, אתה תעבוד עכשיו בזה, מה שיקרה זה שהשתיקה שלך תהפוך דם לדום ואתה תתהפך לאהיה. נכון, עכשיו לא טוב, אבל אני עתיד להיות. זה מה שדיברנו שלנו שבוע שעבר בשעה וחצי פחות או יותר, הסברתי את כל המהלכים הרבה יותר לעומק. ואני ממשיך. אני בסעיף ג', מי שרוצה, ליקוטי מוהר"ן, יש ים של ליקוטי מוהר"ן, אבל אני מקריא לאט לאט ובהתאמה. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. עכשיו, רק דבר אחד אני ראוי שאני אגיד, בגלל שיש לנו גורמים חדשים. מאיפה נובעת השאלה? זה אני חייב להגיד. מאיפה נובעת השאלה? השאלה נובעת בעצם מהפער שיש בין שני החלקים הפנימיים שלי שמשמשים כל הזמן בערבוביה. החלק האחד הוא השכל שלי, החלק השני הוא הלב שלי. שם בעצם כל הבלגן, התקשורת ביניהם. אנחנו כולנו מכירים את התופעה הזאת שכשהלב פתאום מתעורר, הרגש מתעורר, מתפרץ, אז הרציונל שלנו מתחיל להיות מטושטש. והגבולות שלנו מתחילים להיות מטושטשים. ובין מותר לאסור מתחיל להיות איזשהו, איך להגיד, ערפל. ואתה לא ממש מצליח עכשיו לשלוט בעצמך שהרגש הוא מוגבר, שקורים דברים מסביבך עם הלב. עניין שבמלחמה הזאת השכל תמיד ינצח. תמיד ינצח. כי אם הלב הוא חזק, אז השכל פשוט יוצא מתפעול. ואם השכל חזק, אז יש לי קושי מאוד גדול להאמין. יש לי קושי מאוד גדול להאמין. כי בלב יש אמונה. בשכל יש חקירה. השכל שואל למה, והלב אומר ככה. עכשיו, אם השכל שלי יותר גדול מהלב שלי, אז הלב שלי הוא לא יכול להכיל את השכל שלי. מה שיוצר עומס על הלב. העומס על הלב זה בגלל שכל הזמן, ברגע שכל פעם שאני יבקשו ממני התחייבות ארוכת טווח, או איזשהו סוג של אמונה או השלמה, מה שיקרה זה שאני צריך לגייס את הלב שלי. את זה אני לא אצליח. בגלל שהשכל שלי תמיד ישאל, אוקיי, אבל בשביל מה? למה? ואם יקרה, ומה יהיה עוד חודש, ומה יהיה עוד שנה, הקושי שלנו זה להגיד לעצמנו ככה. הקושי שלנו זה להחליט החלטה, וההחלטה הזאת, אף על פי שיש בה צדדים שהם לא מוכרים לי, ואני לא יודע מה עתיד להיות איתה, אני החלטתי אותה ואני הולך איתה. זאת בעיה מאוד מאוד קשה. כי זאת בעיה שתלויה בלב שלי ולא בשכל שלי. כי גם הטבלת אקסל הכי מדויקת בעולם, כשאתה יוצא למסע, אתה לא יודע מה יהיה. ואתה צריך אמונה שתחזיק באמונה שתחזיק אותך במקומות שבהם פתאום המציאות היא מתנגדת עליך. הקושייה הכי גדולה שלנו זה שאנחנו לא מצליחים אף פעם לתת תשובה מוחלטת לשכל שלנו, ללמה. לא מצליחים. איזה קוראים אמונה דרך אגב? כשאני אומר לקדוש ברוך הוא, כשאני שואל אותו, אבל למה זה קרה? אם אין לי בארסנל שלי את הככה שירביץ על הראש ישר ויגיד ככה, ברח משם, אל תיכנס לשם, זה כל בעיה לא ישובון. אתה תיכנס עכשיו ללמה? אין תשובה. וההתעסקות הזאת בלמה, היא תעשה לך בלגן מאוד גדול. כל זמן שלא קניתי את היכולת להגיד ככה, השאלה הזאת תמשיך לנקר לי בלב, אני אלך למטפל, אני אלך לפסיכולוג, אני אלך לפסיכיאטר, אני אלך לכל המטפלים שבעולם, לכל אנשים שיעזרו לי בעולם, הם רק יעמיקו את הדבר הזה. הם רק ישאלו את השורשים של הלמה, איך הגעתי לשאול את השאלה, האם השאלה רלוונטית ליום-יום שלי, מה אני לא מצליח לעשות בעקבות השאלה וכן הלאה. רק דבר אחד הם לא יכולים לתת לי. הם לא יכולים לתת לי טעם לקום בבוקר. הם יכולים להסביר לי למה אני לא רוצה לקום בבוקר, אבל לתת טעם למישהו לקום בבוקר, זו בעיה מאוד מאוד רצינית, עד כדי בלתי אפשרית בעליל, בגלל שזה קשור בסובייקט שלי. בסובייקט שלי זה אני ואפסי. אני אוהב אותך בגלל שאני אוהב אותך. אין לי תשובות על זה, למה זה קרה הדבר הזה. מה את הכי מכולם? שום דבר, לא יודע, אבל זה את. ותו לא, זה קשור ללב, זה לא קשור לשכל. זאת הבעיה שלנו. למה אנחנו לא מתחתנים? למה יש המון 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 רווקים ורווקות בתל אביב שעברו כבר גיל 35? זה דבר לא נורמלי, שום חברה, שום צורה, אף פעם בהיסטוריה זה לא היה הדבר הזה. יש לנו בעיה, שכל שם יותר גדול מהלב שלנו. שעכשיו הוא יבוא ויציע לך נישואים, תדעת מה צריך להיות לו? צריך להיות לו לב. והלב שלו, זה לא שהוא לא מתפקד. לטווחים קצרים וריצות קצרות הוא יודע לעשות ספרינטים, חבל לך על הזמן. אבל בגלל שהשכל כל כך גדול, אז שאלת הלמה מנקרת בו כל הזמן. אולי זה לא את? מאיפה הוא יודע? מישהו ידע? עד יומו האחרון לא ידע אף אחד, אם זה יהיה לא יהיה. מאיפה אתה יודע? אתה אף פעם לא יודע. וזה מתגבר בכל פעם שהחשיכה עולה, ושיש איזה ריב מטופש על כביסה. אז עוד פעם עולה השאלה, מה אני צריך את זה? מה אני צריך את זה? עכשיו, אנחנו כבר כל כך מתוחכמים, שאנחנו חושבים על זה רגע לפני שאנחנו מציעים, אני אומר, רגע, שנייה, אם זה לפני שהצעתי, אז מה אחרי שהצעתי? עזוב, מזל שתפסתי את זה בזמן. הבעיה היא שהלב הוא חלש מאוד, האמונה היא חלשה מאוד, תמיד עם כמה כוח צריך, צריכה אישה או גבר, אני פשוט גבר, אז מהמקום שלי אני רואה את הקלקול, בשביל לבוא לאישה, להסתכל לבנה ולהגיד לה, אני ואת לנצח? לנצח. בין בחולי, בין ברעב, בין בצמה, הוא יקנה לך אוטו, הוא, הכל הוא יעשה בשבילך. רק דבר אחד, הוא לא יהיה מסוגל להבטיח לך, לנצח. למה? אולי זה לא את. אני זוכר שהייתי חילוני. אני זוכר שהשאלה הזאת נקרא בי הרבה הרבה שנים. אמרתי לעצמי, מה יהיה? איך אני אתחתן? נאמר עכשיו אני אגיע נגיד לגיל שצריכים להתחתן, אז תהיה לי מישהי. כל הזמן אני הייתי זוגי, רוב החיים שלי הבוגרים, הייתה לי תמיד מישהי, אני לא יכול להיות לבד אפילו דקה. זה נראה, אני רואה איזה תסביך האם. תלותי חבל על הזמן. אז אמרתי לעצמי, ואז מה, יגיע נגיד גיל שקלוד 25-30, ואז אני אתחתן עם מי שהיא תהיה שם. אבל אולי באמת מי שאני צריך להתחתן איתה זה זאת שהייתה הייתי בגיל 16 וכבר כאילו פשוט הזמן עבר והיא כבר לא פה. ואיך מתחתנים? איך זה קורה? מה, מגיע הזמן הזה ואז מי שבאה? תראו איזה חיסרון. החיסרון, קוראים לזה אובר טראכטן ביידיש. Overthinking. פשוט יותר, זה גדול מדי, זה חזק מדי, זה עובד כל הזמן. זה לא נותן לתמימות דריסת רגל בחיים שלי, בהחלטות שלי. זה לא נותן לתמימות, לילדותיות, למקום הזה שבו יש איזה ניקיון בתוך הלב שלי, שמה שאני מחפש, זה לא אובר טראכטן יותר מחשבה, אני מחפש את האהבה הפשוטה. מחפש את הפשטות, אני רוצה לאהוב אותך פשוט, הכי פשוט שבעולם. את זה אני לא יודע לעשות. אני לא יודע לעשות לא בגלל שאני לא רוצה לעשות, בגלל שאני פחדן, בגלל שאף אחד בהיסטוריה שלי, וגם לא שלכם, וגם לא של ההורים שלנו וכן הלאה, לא לימדו אותנו לעשות את זה. באיזשהו שלב ניטשה הרג לנו את האבא, וזהו זה, בעולם כמנהגו נוהג, אין יותר סיבה, את הסיבה אתה תייצר לעצמך. לאורך ההיסטוריה, מה ראינו? שהסיבות שאנחנו מייצרים לעצמנו הן לא מספיק חזקות. הסיבה שייצרו לנו לאורך ההיסטוריה, העולם, האנושות, אלפי אלפי שנים עד שבאה המהפכה התעשייתית והביאה איזשהו גל כזה שבסוף נגמר עם ה... עם ה... עם ה... בואו נגיד עם ניטשה וכל החבורה הזאת שהחליטו, אין אלוהים, זה אנחנו הגדולים. זה בעיה מאוד קשה, כי לאורך דורות על גבי דורות אלפי שנים, גם כשהיה מאוד 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 קשה, וגם כשהיה מצרות אדם איבד מישהו קרוב, היה לו מקום בתוך הלב שלו של נחמה. הוא יכול היה להמשיך ולתפקד. היום, בן אדם, אני כל היום בתוך זה, וגם אתם, הוא יכול שהמציאות תתנגש בו חזיתית, לא נגיד ב-100 קמ"ש, ב-30 קמ"ש, והוא לא מתפקד יותר, זהו זה. הוא צריך כדורים, והוא בטיפול, והוא עכשיו נופל, והוא יכול לשבת עכשיו 10 שנים על לשכב במיטה ולא לקום. לא לקום, פשוט מאוד. למה? בגלל שהספירלה ממשיכה וממשיכה וממשיכה וממשיכה, ואין לו מה שיעצור את הספירלה. הככה, ככה. טוב, אתם יכולים להגיד לעצמכם ככה עד מחר. אם אין לכם לינק למקום הזה בתוך הלב, אז חבל לכולנו על הזמן. אני יכול להגיד לעצמי ככה עד מחר, זה לא ירגיע אותי. זה מה שרבנו בעצם אומר. הוא אומר, תקשיבו טוב, את זה אנחנו הולכים לפתח, את הנקודה הזאת. איך? על ידי שתתחילו לשמוע את הביזיון שלכם ולשתוק. תתחילו לשתוק. תתחילו להבין שזאת העבודה, ככה זה קורה. אתה מקבל את הביזיון, זה פוגע לך במרכז התודעה שלך, במרכז של הממש, במקום החשוב ביותר, במקום של הבנייה העצמית שלי, במקום שאני בניתי איזושהי תפאורה, ופתאום מישהו בא וריסק לי את התפאורה ברגע. ריסק אותה. כל מה שהכנתי, כל מה שאמרתי, כל מה ש... פתאום, בום, נחשפתי במערומי. אומר רבנו, זה טוב, תגיד תודה. כי בשלב הזה נוצר בעצם, מתוך המציאות, מנוף מאוד 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 משמעותי לאיזשהו שינוי פנימי שלך. ואם לא תשתמש במנוף הזה, אז אתה סתם, הוא ילך לאיבוד, אתה תיפול לעצבות, ואחריתם ישורנו. אבל אם אתה תשתמש במנוף הזה, אתה תראה מה קורה לך. אתה, לאט לאט אתה תתחיל להבין שיש לך כוח להתמודד עם המציאות הזאת של היום-יום. גם כשהדברים הם לא מסתדרים לפי מה שאתה, ובד בבד עם העבודה נוצר איזשהו אי קטן בתוך הלב של אמונה. אמונה במה? אמונה בזה שאני יום אחד יהיה. מה אני יהיה? מה שאני רוצה להיות. אוקיי, אני עוד לא יודע בדיוק מה אני רוצה להיות, אבל זה לא משנה את העובדה שאני אהיה. אני אהיה. אני חותר לשם. אני רוצה את זה. גם מה שעברתי עכשיו, זה חלק מהמכלול של הדברים שאני צריך לעבור. כמו שציפי רומנו אומרת בכל הזדמנות אפשרית, לעשות מהלימון לימונדה. גדול, הכי פשוט שבעולם. נכון. לשאול את עצמי, לשאול את עצמי, להתמודד עם הבעיות, עם הכאב, עם המקומות החשוכים אצלי, להתמודד איתם, לנצח אותם, להעיר אותם, ולראות שבכל מצב שהוא, אני המשכתי להתקדם, ולא משנה מה, רגע, זה תלוי הצעד הבא, כי ברגע שנפלתי לשאלה למה, עכשיו מה שיקרה, זה ספירל, שתיקח אותי למטה עוד ועוד ועוד, מהסיבה הפשוטה שבכל פעם שאני כן אצליח איכשהו להביא את עצמי לאיזשהו מקום של פיכחון, שאני יכול לקחת את הצעד הבא שלי ולהקום עוד פעם ולעשות, עוד פעם יבואה. אבל למה זה מגיע לך? מה עשית שזה מגיע לך? למה? בום, שברון לב, מעצור. מה עוצר? הרצון עוצר. אבל אם אני לוקח, מסיט עצמי לבחינת אהיה, ואני עכשיו לוקח, אני מעלה את עצמי לכתר ואני אומר, אני לא בעל הבית של העולם, זה מובן לכולם. באיזשהו מקום, זה לא מובן לי, אז אני צריך להסביר לעצמי את זה. אני לא בעל הבית של העולם. אני עשיתי מה שאני יכולתי, או מה ש... זה מה שעשיתי. 80%, 20%, 40%, זה מה שעשיתי. מה אני יכול לעשות מעבר לזה? וזה לא הצליח. אוקיי, אז איך עושים את הפעם הבאה? כי אני עתיד להיות. זה יקרה הדבר הזה, חבל לכולם על הזמן. אין לי ביטחון עצמי יותר מלכולם. יש לי סוג מסוים של הצגה, שאני מציג החוצה לכם, שביטחון עצמי מופרז, וגם לעצמי מדי פעם, שאני אומר לעצמי, גם במקומות החשוכים ביותר, אני אומר לעצמי, אבל יהיה בסדר, יהיה טוב, יהיה טוב, עזוב, יהיה טוב, אני משחק על עצמי. זה מה שאני עושה, פשוט מאוד. קראתי בשבת דבר מופלא. אני כל הזמן חשבתי, ואני חושב על זה מאז, וזה מאוד עורר אותי הדבר הזה. שאלתי את עצמי מאיפה הגיע העניין הזה של, של מפתירים אותו ככה, זורקים אותו ברחובות, כאילו אני לא יודע מה זה. טוב, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. ומה הכוונה? שפייק איט, טיל יו מייק איט, נכון? מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, טוב, אז אתה לא, אז תעשה בכאילו ויהיה בסדר. העיקר שאתה עושה. שאלתי את עצמי מה השורש של הדברים. והלכתי לחקור את זה קצת, והלכתי לפרקר, והלכתי לזה. ומה ראיתי? שהפכנו את זה. עם הרגליים למעלה, ועם הראש למטה, לגמרי הפכנו את זה לגמרי את המשמעות של העניין הזה. זה בכלל לא מתכוון לזה. אתם יודעים מה אמר לך המשפט? המשפט הולך ככה. לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמעתם? שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. רגע, זה הפוך לגמרי. זה לא שאנחנו מצווים ללמוד תורה לשמה, ואתה יודע מה? גם אם אתה לא מסוגל לשמה, אז תלמד שלא לשמה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, נכון? זאת הכוונה, תמיד אומרים ככה. זאת לא הכוונה של המשפט. והשפת אמת אומר את זה. חקרתי, בדקתי מפרשים, השפת אמת אומר בדיוק מה שאני אומר לכם עכשיו. הוא אומר, העניין הוא ללמוד תורה שלא לשמה. זה העניין. למה? אגיד לכם למה. כי אם יש לך איזה אהבה אמינה, הכי רחוקה שבעולם, כאילו מחשבה, דמיון, שאתה לומד תורה לשמה, אז הקלקול שלך הוא פי אלף יותר גדול. אתה המותק שלי, אתה לא יודע בשביל מה אתה לומד תורה. וגם אם תחיה אלף שנה, אתה לא תדע ואתה לא תבין. אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך פשוט לעשות. לעשות. בלי שום כוונה נסתרת, בלי שום דבר גדול, בלי שום עניינים פנימיים, לעולם ילמד אדם תורה, דווקא שלא לשמה. למה? כי אם אתה חושב שאתה מסוגל ללמוד תורה לשמה, הפגם שלך הוא הרבה הרבה יותר גדול. אז מותק, תרגע. תרגע. אתה יודע למה אתה עושה? שאמרתי ונעשה רצוני, זה הכל. אתה, או במילים אחרות, אין קשר בין העשייה שלנו לבין המציאות שאנחנו פוגשים במחורת העשייה שלנו. כמו שאומרים חז"ל, שכר המצוות בהי אלמה, ליקה, אין. אין, אין שכר למצוות בעולם הזה, זה בכלל לא קשור לעולם הזה. תשמע, אני מניח תפילין כבר חודש, ואני לא... אני מתפללת עליו, נסעתי לאומן, עשיתי פדיון נפש, אני אומרת 40 יום בכותל שיר השירים, וחושך מצרים, כל מי שבא זה, לא יודעת מאיפה הביאו לי אותם, את היצורים האלה. מי סיפר לך אי פעם שזה מסע ומתן? זה תורה לשמה, מה שאתם עושים. זה תורה לשמה, וזה אסור מתכלית האיסור. אני אעשה את שלי, ריבונו של עולם, ובתקווה שאתה תעשה את שלך. שמעתי הרצאה יפהפייה. אני ממליץ לכולם, זה נמצא בטל, זאת שכתבה את לאכול לישון להתפלל. אחת ההרצאות המרתקות ביותר ששמעתי אי פעם בחיים שלי, זה נמצא אצל יאיר לפיד ברשת, הרי עכשיו יש להם רשת, הם עושים תוכנית טל. אתם יודעים מה זה נכון? זה לא יאומן, יש שם לפעמים אנשים שאי אפשר לתאר. היא, זאת, מרגרט משהו לדעתי, זאת שכתבה את לאכול לישון להתפלל. היא נותנת שם הרצאה של 20, היא יכולה להתפלל לישון? לאור.
לישון זה טוב, תמיד.
לא יודע, אמרתי לכם את הסדר יום שלי, יכול להתפלל לישון. מי יש לו זמן לאור? היא נותנת שם הרצאה מדהימה, והיא אומרת, בעצם ההרצאה, אני ממליץ לכם מאוד לראות אותה, היא אומרת שם בהרצאה דבר מופלא. היא אומרת, אני כתבתי, המקצוע שלי זה סופרת, אני כתבתי הרבה ספרים בחיים שלי. ופתאום, איזשהו מאמין משהו, out of nowhere, לקח את הספר שלי לאכול להתפלל לאהוב, ונהיה רב מכר היסטרי בכל העולם.
בלי סיבה,
לא עשיתי שום דבר מיוחד, לא קרה כלום. היא אומרת, אוטומטית מה שקרה לי, שלא היה לי פעם, חרדה אינסופית על הספר הבא. היא אומרת, אני יושבת ואני כותבת, ואין סיכוי שבעולם שאני אצליח להוציא עוד אחד כזה, למה? כי אני לא יודעת מה עשיתי. עכשיו היא אומרת, עד תקופת הרנסנס, היה נהוג בחשיבה של האנושות, שגאונות זה משהו שהוא לא קשור לאדם בעצם. זה עד כדי כך שהם אצל הרומאים בתקופה היה דבר שנקרא הרוח של גאונות. הרוח של הגאונות היא הייתה שוכנת כביכול בקירות של הסטודיו של האומן. ולפעמים היא הייתה באה ומשתתפת והיה יוצא דבר גדול, ולפעמים היא לא הייתה באה והיא לא הייתה משתתפת ולא היה יוצא שום דבר, היה יוצא דבר פשוט מאוד רגיל. אבל אז גם היה קל מאוד, כי מה אני יכול להאשים אותך שהרוח לא באה? היא נשארה בקיר, היום היא לא באה. בתקופת הרנסנס התחיל לזוז משהו. טוב, אתם יכולים גם להבין, אתם מכירים את ההיסטוריה של העולם הזה, פתאום נהיה אדם גדול, ואז הגאונות היא התחילה להיות מיוחסת לאנשים. עכשיו היא אומרת דבר נורא יפה, היא אומרת, תחשבו על אדם, תחשבו על אפריקה של פעם, התופים מתופפים לילות של ירח מלא, והפגנים רוקדים סביב הפסלים שלהם וכן הלאה, ועומדים הלהקה ורוקדים לפני כולם, ואחד מהם עושה את מה שהוא עשה מאות לילות קודם, מה שהוא עתיד לעשות עוד מהלהקה הזאת שרוקדת מסביב למדורה מאות לילות אחר כך, ופתאום משהו קורה. משהו שאנחנו לא יודעים להגיד אותו, אנחנו ופתאום הוא רוקד, או שהוא עושה משהו, ופתאום אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה רואה שזה משהו שהוא משהו אחר. וכולנו חווינו את הדבר הזה. מישהו שרוקד, או שר, או מצייר, או עושה משהו עם עצמו, שאתה מסתכל ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? מה זה? זה משהו שהוא יותר גבוה ממה. טוב, ואז הם התחילו לצעוק. מה הם התחילו לצעוק, אתם יודעים? מה? יאללה ביתר. כן, הם התחילו לצעוק, כנראה, אללה, הוא אכבר, או השם גדול, או God is great. או מה שאתם רוצים, זה מה שהם צעקו, לאט לאט, זה נהיה, לאט לאט, זה מה שנהיה, זה היה האלוהים הזה. אבל, כשהתחילו לייחס גאונות, אז תחשבו על מחרת בבוקר, הוא קם, ופתאום מה שקרה זה, וזהו, וזה נעלם, הלילה הקסום אתמול, שפתאום אלוהים נגע בו, נעלם. ובסך הכל, הוא אדם בגיל העמידה, עם בעיות ברגליים, שמחר הוא צריך להתמודד עם עוד פעם, עם ריקוד, שאף פעם כבר לא יחזור להיות מה שהיה אתמול בלילה, בגלל שזה לא היה הוא. והיא אומרת, ומי שפתר לי את הדבר הזה בעצם זה טום וייטס. יום אחד ראיינתי אותו לאיזה עיתון, והוא סיפר לי שהוא נסע פעם אחת בקליפורניה, בכביש החוף הגדול הזה, הוא נסע ללוס אנג'לס, פתאום בא לו לאוזן איזה ניגון. והניגון הזה, הוא היה כל כך יפה, ולא היה לו עת לכתוב, ולא היה לו משהו להקליט, והוא יושב ככה, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, וזה בא, וישר החרדה עולה, הנה השיר הלך, הנה הניגון הלך, הנה החרדה שכל מי שאי פעם כתב, יצר, עשה משהו, מכיר את זה נורא טוב. אני חייב את הרעיון שלי, הייתי רוצה להקליט את זה עכשיו, אני לא אזכור מחר בבוקר וכן הלאה. היא אומרת, ואז הוא סיפר לי, שפשוט הוא עצר את האוטו בצד, הסתכל לשמיים, ואמר לו, can't you see I'm driving? הוא אומר לו, go pick on someone else, לך, לך לליאונרד כהן, מה אתה רוצה ממני? אני נוהג עכשיו. יונת, פתאום הבנתי משהו, תשמעו, זה הרצאה יפהפייה, כדאי לכם לראות, אני אומר לכם ההיילייטס שלה. היא אומרת, ואז, היא אומרת, מאז שהבנתי את הדבר הזה, אני יושבת מול המחשב כי זה מה שאני עושה, אני עובדת, יום יום. וכשפתאום אני קוראת את מה שכתבתי ואני אומרת, זה הספר הכי גרוע, לא יותר גרוע מהספר הקודם שהולכים כולם להשוות, טוב, אחרי הספר הקודם שלה באמת לא שווה לקרוא את זה, אתם יודעים, זה ככה. זאת אומרת, זה הולך להיות הספר הגרוע ביותר בעולם, אני תופס איזה פינה בחדר ככה, אני מסתכלת על הפינה הזאת ואני אומרת ככה, רק שירשם בפרוטוקול, בסדר? שאני מביאה את כל מה שאני יכולה. כל מה שאני יכולה אני מביאה. רק שירשם בפרוטוקול שאני הגעתי היום לעבודה. אילו, לפעמים הוא לא בא. הקדוש ברוך הוא לא בא, הוא פשוט לא בא. ואנחנו, כשהוא לא בא מספיק פעמים, אנחנו לא הולכים לעבוד יותר.
אני מתכוון
שאיפה הוא בא. איפה אנחנו רואים את זה הכי הרבה? הכי הרבה אנחנו רואים את זה בין זוגות. בין זוגות נשואים, אנחנו רואים את זה הכי הרבה, וגם לא נשואים. אנחנו רואים את זה הרבה מאוד. איש ואישה, כתוב, זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתם. איש, אישה, באיש יש אש, באישה יש אש, והי. כשיה בורח, אש באש. כתוב ככה, לא איש ולא אישה, לא אישה ולא איש, לא שניהם ולא שכינה. זאת אומרת, כשהאלוקות מסתלקת בינינו, כשאני באתי לעבודה היום, ואת באת לעבודה, והקדוש ברוך הוא לא בא לעבודה, וכל מילה שלך מעצבנת אותי, ואיך שהיום סידרת את השיער, ולמה את לובשת את הדברים האלה, ולמה את מדברת ככה לך לחברים שלי, את יודעת שביקשתי מחלף פעמים לא ללבוש את זה, ואני לא יודע, אין, רבים מספור כל הדברים האלה וכו'. עכשיו, אני אבוא לעבודה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אחרי שכמה פעמים אני אבוא, והקדוש ברוך הוא לא פה, מה זה הקדוש ברוך הוא? זה ההרגשה שאת שלי ואני שלך, בחולי, ברעב, בצמא, ביופי ובקיור. כשזה איננו, אז אני לא רוצה לבוא יותר לעבודה, ואז אני הולך עם החבר'ה שלי, ואז אני מתקשר לעורך דין, ואני אומר לו, תשמע, לא מתאים, בקיצור, סגור את זה טוב. ואם לא טוב, אז לא טוב, אבל אתה תראה שהחוט המעריך נשאר אצלי. עכשיו, הדבר הזה הוא...
כבל
המעריך. החוכמה, אומר רבנו, זה... לבוא לעבודה. לבוא לעבודה. לקום בבוקר ולצאת לעבוד, זה מה שצריך לעשות. בזוגיות שלי, בזוגיות שלי עם עצמי. במקצוע שאני רוצה לעצמי, בקריירה שלי. אני באתי לעבודה. אני דופק כרטיס. תראה לכם, אתם יודעים למה אני דופק כרטיס? אני דופק כרטיס בגלל שאני מוזכר פה לשם. ומה אכפת לי בסוף, 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 בסוף? אם יהיה פה ארמונות משייש, הוא יהיה כאן צריפים מבד. אני לא יודע, אני לא יודע מה צריך להיות כאן. אני יודע שאני מוזכר פה לשעה. אני בשעה עושה את הכי טוב שאני יכול, דופק את הכרטיס, הולך הביתה, תודה רבה. זה שלי, אני הרווחתי. פעם אחת היו אנשים שהמלך מינה אותם למלות חוויות. אחרי שהם ממלאים חוויות, פתאום הם גילו שהחוויות עם חורים. אז אמרו, לא מעניינים, אני ממלא עכשיו החוויות עם חורים, אני מלא איזה משפח, אני מלא איזה משפח. אומר רבנו, היה שם רק אחד חכם. הוא אמר, מה לי משפח, מה לי מתמלא, אני לשעה מקבל, אז הוא אותי בשקט, מה אכפת לי? אני ממלא. אני בא לעבוד, כל יום מחדש. העניין הוא שבשביל זה צריך איזושהי סוג של פקיעות שלנו אין. עם זה אנחנו נתקדם, אני בסעיף דלי. וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. ואיך הולכים בדרכים האלה? הלכה כאן הוא לא מתכוון. הוא מתכוון באיזשהו אופן, כן, להלכה היהודית, אבל אני רוצה לענייננו. הוא בקיא בהלכה, זה קצת קשה, זה... כן. וצריך להיות לו שני בקיאות. היינו, בקיא ברצון, היינו ברצון הטוב, בקיא בשוב. בשוב זה מה לעשות. כמו שכתוב, זכאה, מן דאייל ונפק. זכאה זה זכאי. זכאי זה מלשון זכות. זכאי, מי שנכנס ויוצא. אייל ונפק. בסדר? נכנס ויוצא. וזה בחינת מה שכתוב בספר תהילים, אם עסק שמיים, שם אתה והציע שאול, נקע. בחינת אייל, אם עסק שמיים, זה כניסה שאני נכנס פנימה אל תוך המצב הזה, והציע שאול, היא נקע. עסק שמיים בקיא ברצור, הציע שאול בקיא בשור. בין אם טוב לי מאוד, בין אם רע לי מאוד, אבל אני רוצה לדייק את דבריי ולהגיד שזה לא טוב או רע שאנחנו אומרים, טוב לי מסעד, שמנים ארומטיים, צחוק עם בלגן עם אישה שאני אוהב, ופלזמה של 350 אינץ', זה לא טוב. טוב זה שיש בי את ההערה של הלב. זה שמעבר לזה שאת מאוד מאוד יפה, ומעבר לזה שאנחנו מאוד מאוד מתאימים, יש בי את האמונה שאת האישה שלי לנצח. זה מקום זה מקום שהוא בעצם המקום הטוב. המקום הטוב זה המקום כולנו מחפשים אותו. זה השקט הנפשי שלי, הרגיעה הזאת. כשאדם נמצא בתוך המקום שלו, המוגן, וכל סנטימטר, ושם הוא מרגיש כלוא, בבית שלו עם הילדים, שלו עם האישה שלו, עם הבעל, שם הוא מרגיש כלוא, וכל מילימטר שהוא מתרחק מהבית, החיים מתחילים לחייך אליו, האקשן מתחיל, הטלפונים, האנשים, העניינים, הבלגנים, העסקים, הכסף, היציאות, הבתי קפה וכן הלאה, וכשהוא חוזר הביתה, אז כל סנטימטר שהוא מתקרב אל הבית, סוגר, 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 עד שהוא נסגר, ובום, נסגר עליו הכלב, עד למחרת, אדם כזה, לא משנה מה יש לו בחוץ, או בפנים, לא טוב לו. לא טוב לו, פשוט מאוד. הוא חי הפוך. יש לו את הידיעה הברורה איך להתנהג בעלייה ובירידה. זאת אומרת שהוא יודע מה זה טוב, מה זה רע. הוא יודע מה, לזהות מה קורה כשהבית שלו מתחיל להיות בית הכלא שלו. הוא מבין מה קרה לו. מה קרה לו? פשוט מאוד. הבסיס שלי, מה שבניתי כל ימי חיי, מה שאני רוצה לבנות כל ימי חיי, זה המקום החשוב ביותר. זה המקום שלשם בעצם אני מזרים את כל מה שיש לי. מי שתרח בערב שבת יוכל בשבת. התורה מצווה עלינו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. אני לא יודע איך הדבר הזה יתפרק ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, וששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, נעלם. התנאי לשביתה הוא שתעבוד שישה ימים. כי אם אתה במנוחה כל הזמן, מה לי שבת, מה לי לא שבת, אתה בולגן, בן אדם. זאת אומרת, צריך שלנקודת המרכז יהיו שישה עיגולים שינביאו אליה כל הזמן את השפע. אני בסוף השבוע, כשאני פותח שולחן, יושבים כל הילדים שלי ואשתי מהצד השני ואורחים וכן הלאה, אני בעצם מכוון, לא שאנחנו אוכלים ארוחה טובה, כי ארוחה טובה אפשר גם לאכול במסעדה ליד הבית ביום שלישי, צורך העניין. נכון, זה דווקא גם הרבה יותר קל משבת. מעולה פחות, וכל מיני דברים כאלה. זאת לא הנקודה. הנקודה היא אחרת לגמרי. הנקודה היא שיש פה מהות, יש פה מהות. ומה המהות? המהות היא שאני עבדתי שישה ימים שלמים בשביל היום הזה. הילדים יודעים, האישה יודעת, וגם אני יודע. אני אין לי לעתיד, אני לא עובד בשביל לקנות לילדים שלי דירות, כי אני לא יודע אם אני אהיה פה בשביל לקנות דירות לאף אחד. אני אפילו לא יודע עמוק בתוך הלב אם אני אגיע היום הביתה. אני מאוד אשתדל. אבל השם כך יעשה את שלו, ואין לו, הוא לא מתייעץ איתי בדרך כלל. הוא לא מתייעץ איתי. ולכן אני ממש לא יודע אם אני אגיע היום הביתה, אז אני מאוד משתדל שבשבת השפע ירד. כמה שיותר, כמה שיותר שפע. וביום ראשון נתחיל חדש. בשביל יום שישי. אנחנו חיים מיום ראשון עד שבת. מיום ראשון עד שבת ותו לא. ששבת היא באמצע של הכל. שבת היא לא יום שאנחנו יש... כן. אני לא רוצה להגיד מה אנחנו לא עושים, מה אנחנו כן עושים. שבת זה זמן שבו השבוע הוא משתלם. משתלם לילדים שהם לא ראו את אבא כי אבא עובד קשה. משתלם לילדים שאימא, משתלם לילדים שאימא יצא להרצות בכל הארץ וכן הלאה. למה? כי עכשיו יש להם את אבא ואימא שלהם סולו, רק להם. ואבא ואימא שלהם יודעים את הדבר הזה. זה לא שמותק, אני עובד בשביל שלך יהיה נוח. מתי יהיה לי נוח? מתי? מתי זה יקרה הדבר הזה, שזה ישתלם שאני לא רואה אותך שבוע שלם, אבא שלי? מתי זה ישתלם לי סוף סוף? אבא, פעם שאני אוכל לקנות חצי דירה, שיהיה לי את הכמה, שחסכת לי באיזה מקום? זה לא עובד ככה. עכשיו, נקודת האמצע הזאת תהיה נקודה שכשאדם מאבד אותה, מה הוא מבין? הוא מבין שהדברים החשובים באמת, באמת הוסחה דעתו. כשהוסחה דעתו, אז עכשיו זה חזק, והריצה המהירה והחקירה היא נותנת לנו, והמרגוע שלנו הוא מכאיב. וכשהמרגוע מכאיב, אז אנחנו בבעיה. ממש בעיה. בשביל זה שבת זה פעם בשבוע, שבת זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, אני יודע מה הבעיה שלכם. הבעיה שלכם זה שאתם לא יודעים לנוח, ואני צריך ללמד אתכם את זה. ולכן אני אתן לכם את זה בדוזות קטנות, פעם בשבוע. בהתחלה זה יהיה סיוט מאוד גדול להתנתק מהכל, זה סיוט נורא קשה, כי אתם לא יודעים לנוח. אתם לא יודעים להשתיק את זה רגע. להשתיק את הצורך האימפריאליסטי המאוד מאוד 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 חזק שלכם. אתם לא מסוגלים להשתיק אותו. שההצלחה היא בגדילה, ההצלחה היא בפרסום, ההצלחה היא בחשיפה, באימפריאליזם. זה מה שלא נותן לכם לנוח. כי העולם בנוי ככה, המחשבה האנושית בנויה ככה. אתם צריכים להביא את עצמכם למקום שבו הלב חושב. בסוף, כשאתה יושב באמת עם מישהו שאתה אוהב, מישהו קרוב אליך, בסוף המסקנה הבלתי נמנעת תהיה תמיד, אין כמו המשפחה. בסוף, 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 אחרי הכל, אחרי הכל, 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 מבט אחד, מבט אחד של ילד מתוסכל ומוזנח. לא, לא, לא שרצית להזניח אותו חס שלום, פשוט הוא מוזנח לאורך הזמן, כי אורך הדברים יותר חשובים לעשות. מבט אחד, וכל הטעם מהחיים יצא החוצה. וזהו זה. כל הטעם. אז מה יותר חשוב? הדבר הזה הוא הבעיה שלנו, שאנחנו לא זוכרים את זה. האקשן בחוץ, מה לעשות? מה לעשות? כשהאדם הוא נמצא בחוץ, אז האש גדולה, המחשבה זריזה, החום עולה, וטוב לי. ואז אני יכול לשבת עם הילדים שלי, לשחק איתם משחק, נורא כיף על השטיח. אני סיפרתי לכם את הסיפור הזה, נכון? אלף פעמים, אני חושב, ישבתי איתם פעם. ואיזה כיף, יושבים משחקים מונופול. והם שוחטים אותי, שוחטים אותי, פשוט מאוד. באיזשהו שלב נגמר לי הכסף, אמרתי, טוב, נגמר לי הכסף, אז נחמן אמר לי, אבא, אולי אני יכול להציע לאבא גמח? בשביבות 9:30 בלילה, אמרתי להם, טוב, ילדודים, למיטה. שרה להסתכלה עליי, הייתה אז בת 13, 12, 13, ממש כזה, הסתכלה עליי, ככה אמרה לי, אבא באמת רוצה ללכת לישון עכשיו? מה היא אמרה לי? בעצם, תוכחה חבל על הזמן, זיון גדול. היא אמרה לי, בקיצור, שיחקת אותה. זה מה שעשית. כי אם אתה היית באמת איתנו, אז עכשיו תחזור רגע לגיל 12, או לגיל 10, 8, 7, 6, 5, 5, 6, הכל. תחזור לשם, משחק מונופול עם אבא, הכי טריפ שבעולם, שעוד מנצחים את אבא, ומלונות, ועניינים, והכל ציווג, זה שחיתות והכל. גם אם היה עולה הבוקר, אתה לא היית מפסיק את המשחק הזה, נכון או לא? אז אתה עכשיו אומר לנו, יאללה, ילדודים הביתה, לכלכת אותה. עברת עכשיו צד, אתה לא היית איתנו כל הזמן. כי אם היית איתנו, לא היית רוצה להפסיק את זה. זה מה שהיא אמרה לי. ואז אחרתי את זה. ואז אחרי איזה שבועיים, שיחקנו את המשחק הזה פיקולו, שיש פעמון כזה שמצלצלים, וצריכים לקחת את הקלפים ועניינים וזה, ואני כמו איזה חיה רעה, קופץ על הפעמון, חבל על הזמן, כאילו אין מחר. וכל הכרטיסים אצלי, והם מפסידים. אז אשתי עברה לידי, והיא אמרה לי, אבא, אולי תעשה את המשחק קצת יותר מעניין? אז אמרתי לך, חבל לך על הזמן, אני בא לנצח אותם. עכשיו אני פה, באמת, לא רואה ילדים לילדים. אני בא לנצח עכשיו, אני תחרותי. מה, אתם נצחו אותי? הדבר הזה של הפער הזה, המשחק אותו משחק בסופו של דבר, רק פה הלב היה ופה הלב לא היה. מה, עד כמה יכול להיות? כמה ילד, טוב, הרגלנו אותם כבר לדבר הזה, אבל כמה, מה נובר בנפשו של ילד שבאמצע משחק מרתק, אתה יושב איתו, הוא מקריא לך משהו, הוא מספר לך משהו מההווי החיים שלו, את ההיילייטס, הדברים הכי מרגשים שקרו לו. טוב, יחסית למה שאני עובר ביום, זה כל כך משעמם שאי אפשר לתאר. כן, מאמי, אז מה הגננת אמרה? זה מה שהיא אמרה? עכשיו, מה קורה שבאמצע הדבר הזה, המשוגע הזה שקורה עכשיו, שהוא נותן 150% אנרגיה, ואני מפנה לו 15, זה מספיק בשבילו מעל הראש, הטלפון שאני מצלצל ואני מרים את זה, ואני רואה את הטלפון שחיכיתי לו הרבה זמן. מה מסליחה, ואני עונה לטלפון. הוא הבין משהו, הוא הבין משהו, שלא משנה מה עכשיו אתה, כמה סיפורים תקריא לו, זה לא ילך יותר, זה הגוף שלו ירגיש, זה זיכרון פיזי. הוא יודע מה חשוב בעולם הזה, הוא מבין טוב מאוד מה חשוב בעולם הזה. אם עכשיו, באמצע הדבר המעניין שהוא סיפר לאמא שלו, לאבא שלו, זה היה יותר מעניין. ומה זה משנה מה זה? ותנסה להסביר לו, לא, מאמי, תבין, אנחנו פשוט סוגרים מרפסת עכשיו, ומחדשים את כל הפרגולה, וזה נורא חשוב, כי זה צ'ק שצריך להגיע לאבא כבר מתעכב 60 יום. הבנתי, אבא. טוב, אז אני איתך. אז אני אתחי עכשיו את הדבר החשוב שיש לי להגיד לך. הלב הוא טריקי מאוד מאוד מאוד. אתה שם או לא שם? זה משהו שהוא בבסיס שלה, זאת התשובה בעצם. אדם שעושה תשובה, הוא עושה תשובה, הוא שב אל עצמו, הוא שב אל המקום בעצם, ששם הוא באמת קשור בלב שלו, באמונה, באמונה שמה, שזה, אלה הדברים שבשבילם ראוי לחיות, זה מי שבסופו של דבר, זה מי שבסופו של דבר באמת ראוי לסמוך עליו. האישה שלי שאוהבת אותי באמת, 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 ואמרה לי, אני אהיה איתך לנצח, אז נכון שהיא כבר בת 40, ונכון שכבר היא כבר לא יפה כמו שהיא הייתה, אשתי יפהפייה, תמיד, אבל זה נכון שאנחנו מזדקנים, זה נכון שאנחנו מתבגרים, אבל יש משהו שאף פעם לא ילך ממנה, זה שיום אחד היא הבטיחה לי שהיא תהיה איתי לנצח. האומץ לב שהיה לה, האמונה הזאת שהייתה לה, היא לא ידעה מה יהיה, כמו שאני לא ידעתי מה יהיה. האומץ שהיה לה לתת לי יד ולקפוץ ביחד למים, זה לא ימחה לעולם. זה לא ימחה לעולם. וזאת מישהי שאני יכול לחיות לידה בטוח, שגם אם מחר אני פתאום לא אוכל לתפקד, וזה קורה המון, 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 לכל מיני אנשים, דברים קצרים, יותר ארוכים, היא שם בשבילי. זה הרבה, 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 הרבה יותר גדול ממה שאנחנו קוראים התאהבות. אני לא מאוהב בה כבר. מה זה לא מאוהב בה? תגיד, בשביל ההתאהבות שלך, אתה עשית משהו? שפתאום ראית אותה ואמרת, וואו, אתה עשית משהו? לא עשית כלום. זה משהו שהשפיעו עליך מהשמיים. מה שיש לך, שביום אחד נתתם ידיים וקפצתם ביחד למים ואמרתם, אנחנו ביחד לנצח, זה דבר שנבנה. זה יש לך את זה. זה שלך. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד חשוב. אז אתם יכולים לתאר לעצמכם את הפער שיש כשאדם הוא פתאום, לא יודע מה, הוא מתאווה לאוטו חדש, לבחורה צעירה, לשדרג את הטלפון וכן הלאה. כן, זה השדרוגים האלה כל הזמן. כל נתאר לכם, זה בין מה למה בעצם עכשיו יש תחרות. נגיד לכם, יש תחרות בין הזה שלי לבין הזה שלי. כי מה שקשור בלב, צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב, משם אני בא. וזה בחינת אני לדודי ודודי לי, זה ראשי תיבות אלול. אני לדודי ודודי לי. מתי אני לדודי? כשטוב לי. נכון, איזה כיף, הקדוש ברוך הוא, תאמין לי איזה ניסים הוא עושה. קל ספר לך סיפור, תשמע, אני נכנס לחנות וזה, ישר, וואו, אני לדודי, אני לדודי. כן, אומר הקדוש ברוך הוא, זה שאני נותן לך ונותן לך ומעניק לך, אני יודע שאתה אוהב אותי, שהכל סבבה. תגיד, מה קורה שמפסיק פתאום? שפתאום אתה עכשיו צריך להעניק לי. אני עכשיו קצת לא מרגיש טוב, אני עכשיו לא יכול. אני עכשיו צריך עזרה. אתה שם בשבילי? רובנו בשלב הזה מאבדים משתונות. רובנו בשלב הזה מאבדים את האמונה. מה שאוטומטית מפיל אותנו לכעס מאוד גדול, לריבים מיותרים, או ל/ חרדות, פחדים איומים ונוראים, וזה מידרדר אם לא מתקנים בזה, עד כדי כדורים ומה שצווה, ועד כרוני. אבל מה היה הטריגר שהפעיל את הדבר הזה? חסרון אמונה. מתי נגרם חסרון אמונה? שהקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו, תן לי קצת, טיפה. כי אני יודע שכשאני נותן לך הכל אתה סבבה איתי, אבל כשאני לא נותן לך, אז מה, נעלמתי מהאופק? כי אני מבקש ממך משהו, ולמה אני מבקש ממך בעצם? שתהיה בינינו אהבה אמיתית. מה לעשות? עכשיו, אם תהיה בינינו אהבה אמיתית, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תוכל לאהוב את כולנו. כי יהיו דברים מסוימים שאתה תבין שהם מחוץ לתחום השיפוט שלך, ואוטומטית לא תשפוט אותם. לדוגמה, אמא שלי יכולה להעיד, כאילו אותי כל החיים שלי, היה, לי הייתה בעיה עמוקה מאוד כל השנים עם טיפשים. אני פשוט הייתי מזלזל בטיפשות, חבל על הזמן, אתם זוכרים את זה? הייתי גאוותן כזה, כאילו ש... וזה היה לי מאוד קשה. וכשעשיתי תשובה, אז לאט לאט מה שקרה זה שהבנתי בעצם שהוא לא בחר את זה. אני החזרתי את עצמי, כאילו כשאני בראתי את עצמי. ואני, מה, אני המלך, זה הגאונות היא שלי. אני יודע לחשוב נורא מהר, אני יודע לחבר סיטואציות, אני יודע לדבר נורא טוב וכן הלאה. אני נורא חכם והוא נורא טיפש, למה אתה לא עושה את זה? הכעס של הרזה כשהוא רואה שמן אוכל. מכירים את הכעס הזה? למה אתה אוכל? למה? למה? אתה לא רואה שאתה שבטטה? כן. אני הבנתי פתאום באיזשהו יום בחיים שלי, שכשאני דן אדם, אני דן את נקודת העומס שלו, ששם בעצם הוא נפל. שנקודת העומס שלו מרוכזת על נקודה מסוימת. ואני דן את אותו מאיזה מקום, מאותו מקום ששם לי אין נקודת העומס. לי אין בעיה עם אכילה. אז אני מסתכל, אני עושה פרוג'קטינג, כמו שאומרים, אני עושה הקרנה של הדבר הזה החוצה, ואני אומר, תראה אותך איך אתה מתנהג. אני בחיים לא הייתי אומר לך כאלה מילים. אז מה? לך אין, נקודת העומס לא יושבת פה. אבל תגיד, מאמי שלי, במקום אחר, אתה ראוי במקום אחר, באיפה שנקודת העומס שלך יושבת, הרי אתה הטיפש הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם. אם היית עומד מול עצמך, כשבמקומות שאתה נופל ונשנש משהו שאסור, או מסתכל למקום שאסור, היית מסתכל ובז לעצמך, כשאתה רוצה לדון אדם, אמרתי לעצמי, אתה רוצה לדבר ראשון עלה, פשוט לגנוז אותה באיזשהו מקום ששם תתפרק, ולא תצא החוצה עליו עכשיו, או עליה, או על מי שבא, באזור. זה איזשהו מקום שזה נכנס לשם, ועכשיו, זה לא יכול להיווצר עם אף אחד בעולם מלבד עם הקדוש ברוך הוא. עזבו אותי להצביע למעלה. זה לא יכול להיווצר עם אף אחד בעולם מלבד עם הקדוש ברוך הוא. אם אני לא אלמד את עצמי לשבת בפקק באיחור של 45 דקות, לנשום עמוק ולהגיד ככה, ככה, פשוט ככה. אני פשוט מסתכל, משתאה ואומר ככה. וכמה שאני רוצה, ותבנית האישיות שלי מושכת להגיד זה תמיד ככה, זה תמיד אתה, זה תמיד אתה, זה באשמתך, אתה ידעת שזה יקרה, זה תמיד אותו דבר, אתה אפס, אתה מטומטם, אתה דפוק, אתה טיפש, אתה מאחר כרוני, אתה לא שם לב לאנשים, זה לא אכפת לך בכלל וכן הלאה. וישר לרוץ למקום אחר ולקפוץ ולהגיד, בסדר, אבל אם היו מאחרים לי 45 דקות, גם אני לא הייתי אומר שום דבר, ולחפש את התירוצים ואת התשובות לשאלה. אין תשובות לשאלה למה יש פה פקק ולמה אני מאחר. המציאות היא שאני מאחר. זאת אומרת, לקחת את כל מה שיש לי, שהוא נמצא בכל מיני מקומות, לפני חודש, לפני שנה, בעוד חודש, בעוד שנה, בעוד שעה, בעוד חצי שעה, לקנוס הכל לפה ולהגיד, תכלס, זאת המציאות. ואני לא יכול לשנות אותה. אז מה אני עושה? אני מסבבית בהשתאות. אותו דבר, כשיש לי את היכולת הזאת, תחשבו איזה יכולת זאת אל מול בת זוגי או אל מול הילד, שמאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לתקשר איתו. ולכל אחד יש אחד כזה. זאת אומרת, זה מקומות שאני אמור באיכשהו לסבול. אומר רבי נחמן ברסלב, האיסורים הם תחבולה למי שאין לו תחבולה. מה לעשות? לפעמים יש לנו את הצורך הזה, לשפוך הכל החוצה. אומר רבנו, אני לדודי ודודי לי, זה שאתה תלמד לאהוב את האישה שלך, את הבעל שלך, את בן הזוג שלנו, בת הזוג שלנו. אנחנו לא נלמד לאהוב את הדברים, את הדברים הטובים שבה, אנחנו נלמד לקל ולהכיר ולאתר את הדברים הרעים שבה, הקשים שבה, הדברים שלא מסתדרים איתי, הדברים שקשה לי איתם, ואם את הדברים האלה להסתדר, ואז לאט לאט מה שקורה לי, שאני יכול לייצר אהבה אמיתית, בין בטוב, בין ברע, בין למעלה, בין למטה. מהי האהבה האמיתית שפתאום זה עובר מפה לפה, ואני אומר, מותק, תקשיבי, לא משנה לאן תלכי, לא משנה מה תעשי, לא משנה מה תלבשי, אני אוהב אותך, פשוט מאוד. זה שיש לי את היכולת להגיד את זה, כי אני לא יודע מה היא מחר, אני מוסד, אבל יש את היכולת להגיד את זה, היכולת הזאת היא יכולת ששווה הרבה מאוד מאוד מאוד. נעים לחיות במחיצתו של אדם, אני אגיד לכם מאמין, אבל זה תואר שמי יכול לקחת על עצמו מיועד הצדיקים הגדולים באמת, מי שהוא שואף לאמונה. הוא רוצה להאמין, הוא רוצה להאמין במה בתקווה, הוא רוצה להאמין שמחר יהיה טוב, מחר יהיה טוב, לא תצליחו לשכנע אותי, ולא משנה מה יקרה, אותי לא תצליחו לשכנע שמחר יהיה רע. לא תצליחו, תבואו אלף פעמים, יום אחרי יום, ותגידו לנו איך היה היום, נגיד לכם הוא גרוע, חבל על הזמן. אתה רואה? גם מחר יהיה גרוע. הוא מוכח, כי אתמול היה גרוע, שלשום היה גרוע. לא! לא תצליחו לשבור אצלי את החומה הזאת. מחר יהיה טוב. במה אני יותר ממישהו אחר? ועדיין, נעים יותר להימצא במחיצתי. מאשר במחיצתו של אדם שאומר, ומה מחר? נו, עוד יום, מה זה בס, נו? זה לא מצליח. נו, מה, אני אבוא מחר, אני אקום במלא, זה יהיה סגור. אחר כך אני אלך במלא, אני לא אביא את התעודת זהות. איזה משהו אני אשכח הרי בטוח. למה, מה, מישהו פה אי פעם הלך לשלם ארנונה או להחליף זה, והיו לו את כל המסמכים, או לביטוח לאומי, או בחיים הרי זה לא קרה לאף אחד שהלך את כל המסמכים. ואם הבאת את כל המסמכים, הרי יש להם תיקייה קטנה במחשב, מסמכים שממצאנו עכשיו בעשר דקות האחרונות, שאין מצב שיהיה לך. אילו זה התיקייה הזאת שלהם. עכשיו, השאלה היא תמיד אותה שאלה. כן, נכון, זאת המציאות, אנחנו מכירים אותה, אבל מי אתה? ומה אתה בוחר לעשות? הידיים שלך על ההגה? או שאתה נדפק? כל יום מחדש עם הקירות במציאות, בום, פאף, פאף, זה לא עובד, זה לא הולך, זה לא מצליח, אוף, 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 אוף. אומר רבנו, הבקיאות הגדולה ביותר שיכולה להיות בעולם הזה, זה הבקיאות בין הפנימה החוצה, למעלה למטה. כשאתה בפנים, אתה חייב לדעת שאתה בפנים. כשאתה בחוץ, אתה חייב לדעת שאתה בחוץ. זה דבר שהוא הכרחי, והדבר הזה הוא עבודה. ואיך עושים את העבודה הזאת? מתכווננים עליה. איך מתכווננים עליה? בחודש אלול זה כלל בברסלב, מאלף אלול ועד ראש השנה, אנחנו עושים רק דבר אחד, אנחנו מקבלים מלכותו יתברך. מה עם מלכותו יתברך? מה ההבדל בין מלכות לבין חוכמה? לקבל אדם חכם, אתה חייב להשתמש בשכל שלך. לקבל מלכות, שהוא המלך שלי, אתה חייב להשתמש בלב. לא יעזור שום דבר. כי אני, בשישהו יהיה המלך שלי, זה בפרטים הקטנים ביותר. אם אני, לצורך העניין, אני אשים את הדברים הקטנים האלה. אני אגיד לכם, אפילו שאני מקווה שמה הכנסה לא שומעים, אבל יש פה בהתאבות כספים כאילו מסתובבים. עכשיו, אני צריך להוציא על כל שקל, אני צריך להוציא... זה בית ספר, אז צריך לתת לכם כרטיסים, אבל זה לא בית ספר, אז צריך לתת... בלגן שלהם מס הכנסה. עכשיו, תמיד יש את המאה שקל שנכנסים בסוף לכיס, אתה אומר, נו, נו, נו. צריך להיות אדם מאוד מאוד, ואני לא, אין לי גם ההתאבות הזאת, כאילו זה 20-30 אלף שקל לה, תמיד, זה לא משהו כזה גדול. לא מפחד שיתפסו אותי או יעשו לי 100 שקל. תמיד, כל פעם מחדש זה אני מול עצמי, אני מול עצמי, אני מול עצמי. השם יברך כתב בעשרת הדיברות, לא תגנוב. יותר פשוט מזה? עכשיו, אם אני עכשיו לוקח את 100 שקל, שם בכיס, כמה גנבתי? 47 שקל?
אני
נסע לא לגנוב. הנה, זה בא. כן, גם אני מכיר אותו. גם אני מכיר אותו. רגע, אם אכפת לכם לצלם את ה... שיהיה תיעוד. גם אני מכיר את מס הכנסה זה לא לגנוב, ואחר 400 קילומטר זה לא בגידה. ויש המון חוקים ש... נכון? זאת אומרת, חוק 400 הקילומטר, מה? אנשים בשיא הרצינות שואלים אותי שאלות, כאילו, בזה בפייסבוק. תשמע, הייתי מישהי, אבל זה היה בחוץ לא ארץ, הוא אומר לי. זה מאוד מעניין. זה הסיפור על התינוק שבוכה בלילה. זה אותו סיפור תמיד. אני יושב בחדר לומד תורה, אשתי בחדר השני ישנה, והתינוק שלנו עושה. עכשיו, מה שצריך לעשות זה לרדת, לעשות בקבוק, להאכיל אותו, לראות אם הוא אומר להכניס לו, ולא, הוא נרדם, הוא מוצץ ונרדם. כל הסיבוב, 10 דקות, רבע שעה, טופ. אבל אני יודע עוד משהו. אני יודע שאם אני עכשיו יישב בשקט וישתוק, אז הוא יעשה עוד פעם, ואז אשתי תתעורר, ואז עשתה לי, אוף, אוף, והיא תראה למטה, עשה לו בקבוק, וזהו, והיא אפילו לא יודעת אם אני ער או ישן, כי אני בחדר שלי לא מת. זאת הנקודה שבה אתה מול עצמך, מה אתה? אתה מאמין או חכם? מה אתה? אתה למה או ככה?
פיתוי הזדמנות.
כן, בדיוק. עכשיו השאלה היא נורא פשוטה. מה שאתה צריך לעשות, מה שאני צריך לעשות עכשיו, עזבו את מס הכנסה הזה, מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לגייס את כל הכוחות שלי, האהבה שלי והחיבה שלי וההזדהות שלי, תחושת השותפות שלנו והמטרה שלנו שקבענו ביחד והיום יום שלנו. זה לא עובר שאם היא דוגמנית בת 22, בלונדינית, יפיפייה, שוכבת במיטה לידי, אז אני ארד לתינוק. ואם היא בת 40, אחרי 7 לידות, וזה, אז אני לא ארד לה, זה כי לא בא לי עכשיו, כאילו מה, וההתרגשויות שלי באות ממקום אחר. לא שזה לא פייר, אני לא אומר, לא שופט הדבר הזה, אבל תראו איפה אתם הייתם רוצים להיות. ועכשיו, מי יגיד לך, אם, כאילו, מי יצלם אותך וישים בעיתון או משהו כזה, אם עכשיו בשקט בשקט, לפני שהיא תתעורר, אתה פשוט תקום, תרד למטה, תעשה בקבוק, תרוויח 10 דקות של מתיקות אינסופית בעולם הזה, של תמימות ואהבה שלא קיימות בכלל, בשום מקום חוץ עם התינוק הזה, תשכיב אותו ותעלה, ואף אחד לא יודע שום דבר, ותחזור לעצמך, והיא לא הייתה צריכה עכשיו לקום מהמיטה וללכת ולעשות. אף אחד לא ידע לעולם. הנה בן אדם. הנה בן אדם. אנחנו כולנו רוצים להיות במקום הזה. איזה כיף לעשות, איזה כיף לעשות מתוך איזו תחושה פנימית. אוקיי. שזה צריך להגיע למקומות העמוקים ביותר של המחויבות שלי. המקומות העמוקים ביותר של המחויבות שלי זה רק לעצמי ולא לאף אחד אחר. האלוהים שנמצא אי שם בשמיים, בסדר, אוקיי. איך ראה את זה אשתי כל הזמן היא אומרת? היא אומרת, אני אין לי בעיה עם אמונה לטווח ארוך, יש לי בעיה עם אמונה לטווח קצר. בסוף עוד 120 שנה נגיע לעולם הבא, אני מאמינה שיש השארת הנפש, באמונה שלמה אני לא חושבת שזה פלט ליין, צריך לטיפש לי לחשוב את זה, שזה שחור. אבל, אז זה אין לי בעיה. אבל ביום יום לייצר אמונה לטווח קצר, מה שאני אומר לכם עכשיו, לקום ולעשות את הדבר, כי צריך לעשות אותו, כי צריך לעשות אותו. יש מישהו אחר שיעשה, יהיה בסדר, אם אני אתחמק מספיק זמן, אני אפתח יכולות חמקניות מספיק זמן, אז אני לא צריך לעשות כלום, הכל בסדר. אבל אתה מול עצמך, אתה מול אלוקיך, אתה מול לבך, אתה מול לבך, השקט שאתה מחפש לא יבוא. האהבה האמיתית שאתה מחפש לא תבוא. התמימות והפשיטות שאתה רוצה לאהוב בהם, שאתה רוצה להיות חלק מהם, אלה לא יבואו. כי אתה תחמן, איך אתה רוצה שאתה בתמימות? איך? בקי ברצו, בקי בשוב זה שאתה יודע איפה אתה נמצא ואתה משתמש בזה. רק את זה אני מסיים. וזה סוד כוונת אלול, וזה עיקר כבודו. זה מה שכתוב, וכיבדתו מעשות דרכיך. מה, למה דרכיך? אין דרך אחת, אני עושה תשובה. לא, לפעמים זה למעלה, לפעמים זה למטה. לפעמים מסק שמיים שם אתה, ולפעמים מה לעשות, אתה צריך ביקור בתהומות הכי קשים, של נוקבה רבה שם, למטה למטה, בתוך הגיהנום הכי קשה שבעולם. וזה באמת כלפי חוץ לא, לא שום דבר רציני, אבל הלב בוער, בוער. כי רב הפיתוי וחזק הוא ממני. חזק הוא ממני פי אלף מונים. ומה יחזיק אותי עכשיו לא ליפול הפיתוי? אם לא הדבר הזה שאני עובד עליו יום, 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 יום. למצוא דרכיך. למצוא דרכיך, אומר רבנו. זה שתי דרכים. מכיבדתו מעשות דרכיך. דרכיך לשון רבים, היינו איילה ונפק, נכנס ויוצא. גם שאתה יוצא החוצה, שהקדוש ברוך הוא לא בא היום, לא בא לדפוק כרטיס היום בעבודה, ואתה לבד לגמרי, רק אתה, עם המחשבות הטיפשיות שלך, אז, תתחזק בזה שאתה באת לעבודה היום. אתה באת לעבודה, פשוט מאוד. וכשיש לו אלו השני בקיאות, אזי הולך בדרכי התשובה וזוכה לכבוד השם, כמו שכתוב, וכיבדתו מעשות דרכיך, היינו שזוכה לכתר, כי לית כבוד בלא כף אמרנו, מה זה לית כבוד בלא כף? שאם אתה רוצה כבוד אמיתי, תדע לחוף את ראשך. אם אתה רוצה כבוד אמיתי, תדע שיש שני דרכים להתחמק ממכשולים. יש מכשולים שצריך לדלג מעליהם, ויש מכשולים שצריך לרדת עד הרצפה בשביל לעבור אותם. מי שיודע גם את זה וגם את זה, אשרר אשרי חלקו, ואז ימין השם פשוטה לקבל תשובתו, וזה כוונת סוד אלול. ברוך אדוני לעולם, אמן.